שלום, מה עם הכל
הנוכל? עכשיו, שהוא בדיול הזה, הוא נצרח איתו לקט שלך בפאה, כי נתקע בלי כסף, לא יודע בדיוק מה היה. יש לו בבית, יש לו וילה, גינה גדולה, הכל כסף בבנק, הכל. אבל עכשיו הוא תקוע בלי כסף, בטיול שלו. צריך לטעול לקט שלך בפאה. אז אומר רבי אליעזר, אז הוא ייטול עכשיו, מותר לו לטעול. זה לא גזל עכשיו אם הוא נוטל, הוא לא עובר איפה אם הוא נוטל. אבל הוא צריך לשלם כשהוא יחזור לביתו. יש פה חוב, נוצר פה חוב. חכמים אומרים, אני היה באותה שעה. באותו זמן הוא היה אני, כי לא היה לו מה לאכול. הוא היה אני באותה שעה, אז הוא לקח את זה, זה ממש זכותו לקחת את זה כמו אני, והוא לא צריך אחר כך לחזור לשלם. בסדר? אז מחלוקת רבי אליעזר. רבי אליעזר ייטול, וכשיחזור לביתו ישלם. חכמים, אני היה באותה שעה. לכאורה, איך חכמים יוכלו להתבטא בצורה שונה?
לא ישלם.
רבי אליעזר ייטול, כשיחזור לביתו ישלם. חברים, אני לא צריך לשלם. בסדר? יכולים להוסיף אחר כך גם את הטעם, אני אבא לשעה. בסדר, אבל לכאורה הם לא דיברו בלשון מקבילה לדברי רבי אליעזר. אולי גם רבי אליעזר מסכים, אני אבא לשעה. הם גם מסכים, באותה שעה היה אני, בסדר, אבל עכשיו ישלם. כאילו הם לא חולקים פה על אותו מישור בכלל. אני לא יודע מה רבי אליעזר חושב, אם הוא היה אני באותה שעה, לא היה אני באותה שעה. הוא לא אומר לי מה הוא חושב. בסדר, אז חכמים היו יכולים לומר, אינו צריך לשלם. נרחיב קצת לפני שנמשיך בכלל הזה של מחלוקת שנה סימטרית, מכמה דוגמאות. לדוגמה, מסכת סוכת דף י"ד עמוד ב'. אז שם מדובר על נסרים מן הצד, אני חושב, זה הנושא. בסדר? שיש לו יש לו סכך, אבל בצד של הסוכה יש נסרים, בסדר, קרשים חתוכים, בסדר, שזה אי אפשר לסדר, יש גבירה, אסור לסדר בנסרים. אז הגמרא שם, לא משנה, עידן בדיוק, יש שם מחלוקת, איך להבין מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. אז אומרת הגמרא, אלא לרב, בשלמה רבי מאיר, מה מצטרפין? מצטרפין 400 מן הצד. אלא לרבי יהודה דאמר, אפילו יש בין ארבעה כשרה, מהי אין מצטרפין? קנים באלמנים. הגמרא שם דנה בלשון במשנה, שהם חלקו רבי מאיר ורבי יהודה, רבי מאיר אומר מצטרפין, ורבי יהודה אומר אין מצטרפין. בסדר? אז הגמרא שואלת, לפי רב, לא, אנחנו לא בתוך הסוגיה, לא ניכנס לך, אבל הלשון של רבי יהודה היא לכאורה לא מדויק, היא לא נכונה, למה הוא אמר אין מצטרפין? אז הגמרא שם עונה, איידי דקאמר רבי מאיר מצטרפין, אמר רבי יהודה אין מצטרפין. בסדר? זאת אומרת שהיא עסוקה כשרה, זה מה שהוא רצה להגיד, עסוקה כשרה, אין מצטרפין לאיסור, בסדר? אבל למה הוא השתמש בלשון אין מצטרפין? ביחד, בדיוק, ביחד לשון של רבי מאיר. אנחנו מכירים הרבה משניות כאלה. זאת אומרת שאחת הדעות היא לא נכתבה כמו שהיא הייתה נכתבת אם היא הייתה עומדת לכשעצמה, אלא היא השתמשה בלשון לעומת הלשון של הטענה השני במשנה. בסדר? ואז הגמרא שואלת ודנה, אומרת לא, בגלל שהוא אמר את הלשון הזאת, גם הוא אמר את הלשון הזאת. אבל באמת, אם היית רוצה לכתוב אותו בצורה יותר מדויקת, הוא היה אומר בלשון אחרת. מה אנחנו לומדים מגמרות כאלה? שיש איזה עניין בסיסי במשנה להעמיד את הדעות אחת מול השנייה. בסדר? באותה לשון. אפילו שלפעמים זה קצת, זה לא בדיוק מה שהייתי אומר, אם לא היית כאן. אבל בגלל שאתה כאן, אני מדבר בלשון שלך. אתה אמרת מצטרפין, אני אומר אין מצטרפין. בסדר? רואים שיש איזה צורך בסיסי, אלא אם כן יש סיבות מיוחדות, אבל אם אין סיבה מיוחדת, אני אפילו אשתמש בלשון שהיא לא מבטאת לגמרי את מה שאני רוצה להגיד, כדי לעמוד מולך באותה לשון. בסדר? זה מהגמרה הזאת, אותו דבר גם מהמסכת יבמות. הגמרא אומרת, מה דילמה רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקק, רבי מאיר סבירא לדמר קידושין לא אכלה, היי כהן שאין ביאתם מאכילתה, אין חופתם, אין חופתה מאכילתה? כל שאין ביתה מאכילתה, אין כספה מאכילתה מבעלי. כן, למה הוא אומר, זה תלוי בכסף, לא בחופה. אישה, אם היא יכולת בתרומה או לא. אז הוא אמר לשון, כל שאין ביתה מאכילתה, אין חופתה מאכילתה. אבל באמת הוא התכוון להגיד, כל שאין ביתה מאכילתה, אין כספה מאכילתה, אין קידושי הכסף גורמים לה לאכול. לא החופה. אז הוא אומר, תגמר, דיל, מה הידידה? אמרת, נקה מחופה, אמר יונה מחופה. באמת, אצלו הנקודה זה קידושי כסף, לא חופה. שוב, אנחנו לא נכנסים פה נושא סוגיה, אבל הוא משתמש בלשון חופה, למרות שהיא לא מדויקת מבחינתו, כדי לעמוד מול תנקן. אז אנחנו רואים, ויש עוד המון המון גמרות כאלה, שמהם אנחנו רואים שיש מגמה לתנאים להשתמש בלשון מקבילה במחלוקות שלהם. שאני עומד מולך, אפילו אם זה לא בדיוק מה שרציתי להגיד. אחרי זה תבין כבר מה התכוונתי, אבל אני מעדיף להגיד בלשון שיתה מול מה שאתה אומר. ואז כשאנחנו נפגשים במחלוקות שהן לא כאלה, אז אנחנו רואים שיש פה משהו יוצא מהכלל. כי למה פה לא השתמשתם בלשון מקבילה? אחת הדוגמאות לזה במסכת ברכות, מחלוקת רבי וחכמים, קריאת שמע ככתבה דברי רבי, וחכמים אומרים בכל לשון. מה זה? איזה בלשונה, לא, בלשונה זה לא היה מובן, אבל הפוך, איך רבי יכול להגיד? בעברית או בלשון?
קודש.
בלשון הקודש. זאת אומרת, חכמים אומרים בכל לשון, רבי רוצה להגיד איך שהיא כתובה. איך היא כתובה? באיזה לשון היא כתובה? בלשון הקודש, נכון?
כן,
איזה
סידור יש לך.
מה?
סידור בצרפתית.
זה מה שרבי מתכוון? ברור ש... ברור שזה מה שרבי... שרבי לא... ככה אומרים בכל לשון, אז מה רבי אומר, מה הסידור שנפל לך לידיים? ברור שלא, אני לא מתכוון להגיד. זה פשוט גם, ככה גם רואים שם הגברה, שרבי מתכוון להגיד דווקא בלשון הקודש. ושם בני יהושע, אז הוא... כן, הוא שואל את זה. מה עוד נראה לפחות בדרך אחר? דאיסל גדתר תמיד רבי משום בכל התורה כולה בלשון הקודש נאמרה, מה ישנה קריאת שמע דנקרא? ועוד דאמייקה אמר קריאת שמע ככתבה בקיצור, אבל ממר קריאת שמע בלשון הקודש. זה שואל הפני יהושע. ושהפני יהושע, הוא הולך עם הכלל הזה, כן? הוא אומר, אני מצפה מרבי שיגיד בלשון הקודש, כי זה מה שמקביל לחכמים, נכון? אנחנו אומרים בכל לשון, רבי אומר בלשון הקודש. למה הוא השתמש בלשון פה ככתבה? אז אנחנו לא בסוגיה, מי שרוצה לראות שם את ההסבר, אפשר במידה בארץ לראות את ההסבר, אבל זה עוד דוגמה, זה דוגמה לזה שכשהמחלוקת לא נכתבה בצורה מקבילה, זה מעמיד לנו סימן שאלה, כמו שפני יהושע מעמיד סימן שאלה. ואותו דבר אצלנו במשנה. חכמים ורבי אליעזר לא חלקו בלשון מקבילה. רבי אליעזר אומר, צריך לשלם, חכמים במקום להגיד אינו צריך לשלם, אומרים, אני היה באותה שעה, מספרים לי סיפורים. אני היה רגשי השכוייך, נו, ומה? אתה רוצה להגיד אינו צריך לשלם, תגיד אינו צריך לשלם. למה אתם משתמשים בלשון הזאת? וכשאנחנו רואים כזה דבר, אז אנחנו צריכים להתבונן ולהקשיב טוב ללשון שנאמר. כי הלשון שבה הדברים נאמרו, כשאנחנו מבינים שהלשון פה היא לא רק אגב הלשון, כי פה אי אפשר להגיד כמו מקומות אחרים שזה אגב הלשון של תנא קמא. כי זה לא אגב, זה בדיוק לא אגב. אז כנראה שהלשון הזאת היא בדווקא מבטאת את המהות של דעת חכמים. זאת אומרת, או דעה שנייה. זאת אומרת, כשאנחנו רואים מחלוקת שהיא לא מקבילה, אנחנו צריכים להתבונן, להקשיב טוב טוב ללשון, בהקשבה עדינה, ולראות ככה מה, למה אותו תנא השתמש דווקא בלשון הזאת, איך זה מבטא את היסוד של דעתו. בסדר? זה מה שננסה גם לעשות פה. פירוש כל הרמז שם על המשנה, אז הוא אומר, הוא מציע תשובה, אבל רק נראה כשהוא גם הולך עם העיקרון הזה. שם על רבי אליעזר לא מפטר ממעשר ולא אבי דוגמה דעה מחליף. דעת אמר לי שכבר זכה בו העני והיה בו תורת לקט, מה שאין כן בכאן. זאת אומרת, דוגמה שאני כבר זכה במשהו ועכשיו אני מחליף עם העני, אז זה פטור ממעשר, כי כבר העני זכה ומתנות אני פטורות ממעשר. אבל רבי אליעזר אומר, בגלל שפה העני לא זכה בפאה, אלא אני בעל הבית עכשיו לוקח בעצמו את הפאה, אז זה יתחייב עכשיו במעשר, בסדר? לכן אומר, הוא כשיחזור לביתו ישלם, וחכמים אומרים, אני היה באותה שעה, כי הם רוצים להוסיף דין. אם הם היו כותבים רק, אינו צריך לשלם, אז הייתי חושב בסדר, אבל הם מודיעים שמה? שמעשר הם צריכים לתת. לכן הם אמרו, אני אהיה באותה שעה לחדש שני דינים. גם שהוא לא צריך לשלם אחר כך, כי הוא היה אני באותה שעה, וגם שאם הוא היה אני, אז הוא פטור ממעשרות על הפעה שהוא לקח. בסדר? הרמז, פירוש כל הרמז, מה הוא אומר? יש שתי מחלוקות פה. אם הייתה פה רק מחלוקת אחת, אז אמרו, הוא פטור מלשלם. אבל אני מקווה שחקו בשני עניינים, גם אם הוא פטור מלשלם, וגם אם הוא חייב, הוא פטור ממתנות מתנות עניים, במה שהוא לקח בפאה או בלגת שהוא לקח. לכן הם השתמשו בלשון שהיא כוללת את שני הדברים. בסדר? היא כוללת גם את הנקודה של הפטור מתשלום, וגם את הנקודה של הפטור ממעשר. שאלה טובה. אז זה לכאורה הקושי בפירוש של כל הרמז, שלא מצאנו שום רמז, למרות שזה כל הרמז, לא מצאנו שום רמז במשנה שמדבר על חיוב פה במתנות עניים. הוא לא כותב את זה, אין לו מצפים שזה יהיה כתוב. בסדר? זאת אומרת שרבי אליעזר, זה כמו שאומר יעקב, שרבי אליעזר יגיד שני דברים. כשיחזור לביתו ישלם וחייב במעשרות. יש כאלה משניות שבנויות בצורה כזאת.
אומרים בעל הבית שהיה פה במקום למקום, וצריך לקרוא לגד
שחרפה,
הוא מעשר
עני
איתו,
ואיזה שחזה
ישלם.
הוא מעשר עני איתו,
לתכל
אלה.
וחזה ישלם.
בסדר.
ואת שאומר מעשר עני.
ישלם לעני, מה?
לא, אולי זה שאומר מעשר עני, הם כאילו...
לא כתוב פה שהבעל... אם הוא היה צריך גם לתת מעשרות בעצמו, אז תכתוב. ייטול ויפריש מעשרות, וכשיחזור לביתו ישלם.
אז
מוזר
להגיד את זה.
למה?
כי הוא עני, והוא זכאי במעשרות.
הוא לא עני.
ואם אתה נותן לו רשות לקחת מתנות עניים, אז בתוך זה עכשיו ניתן עוד מתנות עניים?
כן, אני לוקח פאה, אבל בגלל שיש דין מיוחד, שמתנות עניים פטורים ממעשרות. אבל עכשיו כשאני לוקח ואני לא עני, אז אין לזה גדר מבחינתי.
כי זה עני, כי זה הוא עצמו עני, זה לא צריך
לדעת. אבל הוא לא עני. עם זה שהוא צריך לשלם אחר כך סימן שהוא לא עני, אם הוא היה עני הוא לא צריך לשלם. אבל השאלה, מה שאלת קודם, מה אתה לכתוב את הדין הזה? למה לא כותבים את הדין הזה? אחרי זה, אם היה כתוב את שני הדינים, וחכם אומרים, אני אעבוד השעה, אז אני מבין שהם חולקים על שני הדברים. אז התשובה שלו היא לכאורה קצת קשה. אבל השאלה שלו היא מה היא מלמדת אותנו? את הכלל שאמרנו קודם, שזה עוד מקור שרואים, שהפרשנים, פרשני המשנה, הם מצפים לראות שהמחלוקת היא תהיה מקבילה. וכשהיא לא כזאת, אז הם מקשים ומנסים לתרץ תירוצים, אז עכשיו לא משנה תירוצים, תירוצים אפשר לתרץ תירוץ כזה, תירוץ אחר. אבל השאלה פה היא חשובה מבחינתנו, כי אנחנו מלמד אותנו את הכלל, שכשיש מחלוקות תנאים שהן לא מקבילות, לא נאמרו באותה לשון אחת מול השנייה, אנחנו צריכים להתבונן היטב ולראות למה כל אחד ישתמש דווקא בלשון שישתמש. בסדר? בשביל זה ננסה להרחיב קצת דרך בכלל ההסתכלות על מתנות עניים, על צדקה, ואחרי זה נחזור למשנה שלנו. אז אומר הרדב"ז בשו"ת, סימן תשי"ד, שאלת על מה סמכו ההולכים ממקום למקום ומקהל אל הקהל לבקש טרף לביתם. אחר שנתנו להם כדי צורכן, ולפעמים יותר מאלף זוז, הולך למקום אחר גם כן, ונותנים לו, ולוקח, וכבר הוא עשיר. וקיים עלן, מי שיש לו 200 זוז, לא איתו לקט שרחה ופאה, והוא עדין ממאות הצדקה, כאשר כתבו הראשונים זה. מקשה הרדב"ז, הוא אומר, אנחנו רואים הרבה מקרים, שאנשים עכשיו שיש להם קושי, הולכים ומתחילים לאסוף כסף. מתחילים לאסוף כסף, עוברים בעיירות, בתי כנסת, מתחילים לאסוף כסף למשפחה שלהם. עכשיו, הרבה פעמים הם כבר קיבלו, יש כלל, יש משנה שאומרת שמי שיש לו 200 זוז, אסור לו ליטול מלקט שרחה ופאה. הראשונים אומרים, אותו דבר גם על צדקה, אסור ליטול מהצדקה. עכשיו, הם אספו כבר, נגיד, הגיעו כבר 300 זוז, 1,000 זוז. איך הם יכולים להמשיך לאסוף?
יכולים
מה?
באמת יכולים או שהם
עושים? הוא אומר, אנחנו רואים שזה מה שקורה. על מה הם סומכים? אולי תגיד לי שזה לא בסדר. אבל השאלה, כאילו, יוצאת מנקודת הנחה, רואים שהרבה אנשים עושים את זה, ורוצים לדעת על מה הם סומכים, אם זה בסדר או שזה לא בסדר. אומר לו הרדב"ז ככה, סמכו להם, עלה דעה דקיימה לה, נימן לו 200 זוז ונתנו לו בפעם אחת אפילו 1,000 זוז נוטלן. ואת חוץ מהמשנה שלמי שיש לו 200 זוז אסור לו ליטול ממתנות עניים ומהצדקה, יש עוד מאמרה אחרת, שאם אין לו 200 זוז ונותנים לו 1,000 זוז בבת אחת, אז הוא לא צריך לקח רק 200 זוז, כי זה מתנה אחת. אז עכשיו כשהוא מקבל את המתנה הזאת, עדיין מותר לו לקבל אותה, ונכון שאחרי שהוא מקבל כבר יהיה לו 1,000 זוז.
אבל כשהוא מקבל בבת אחת, אז זה בסדר. זאת אומרת, כל העניין, מהרגע שיש לו 200 זוז, אסור לו להמשיך לקחת. אבל כשהוא מקבל בבת אחת, זה בסדר. אף פח הנמי, כשהוא גולה לארץ מרחקים להביא את הרף לביתו, כל זמן שלא יחזור לביתו, הכל נקרא פעם אחת. זאת אומרת, המשנה שאמרה שמי שאין לו 200 זוז, הוא יכול לקבל אפילו 1,000 זוז, כשמדבר שהוא בתוך העיר שלו. אבל כשהוא נמצא בארץ מרחקים, אז כל הטיול הזה, כל המסע הצדקה הזה, הוא נחשב כבבת אחת. כן? ולכן, הוא גם אם הוא מקבל את זה בכמה מנות, בסדר? הראש, המנכ"ל היקר שלנו הלך לאסוף תרומות לישיבה בחוץ לארץ. אז לא כל פעם ככה, אני בכלל לא יודע כמה הוא עשה, אבל לא משנה. אבל לא כל פעם, כל יום, נו, כמה היה, כמה, אלא חוזר, כמה צריך לעשות. זה בסוף מוגדר כדבר אחד. למה? מה מגדיר את זה כדבר אחד? כי הוא לא בבית שלו. כאילו, כשהוא יחזור, הוא יסכם את הכל. זה לא כמצב שאדם נמצא בעירו, ועכשיו הוא יוצא היום, יוצא מחר, כאילו, הוא כל עד הבית, זה לא... אז לכן, הם סמכו את זה שנקרא בבת אחת, ולכן הם יכולים לקחת, מכיוון שכשהם יצאו לטיול הזה, לא היה להם 200 זוז, אז הם יכולים לקבל כל מה שיתנו להם עכשיו, עד שחזרו הביתה.
כל זמן שהוא לא ביתו מחשב אני,
הוא יצא מהבית כאילו בתור עני, כי לא היה לו 200 זוז.
ואז הוא עני עד שהוא יחזור.
בדיוק.
גם הוא...
כשהוא יחזור, תראה כמה יש לו, ואתה כאילו, אם יהיה לו פחות 200 זוז, נגיד לו עכשיו אתה צריך... אסור לך לאסוף, עד שפעם יהיה לך פחות 200 זוז, ואז תוכל לך לאסוף. למה? דיל אותי מה אחי, שנתנו לו בקהל הראשון שפגע 200 זוז, אם לא יקבל יותר, אוכל אותם ולא ישוב עוד לביתו. כן? הוא אומר, מה יקרה? הוא יגיע למקום אחד, עכשיו הוא קיבל 200 זוז, עכשיו אסור לו לבקש עוד. עכשיו הוא צריך לאכול אותם, והוא לא יוכל לחזור לביתו, כי עכשיו מזה הוא מתפרנס. עכשיו גם אם תגיד לו שיתנו לו כשיעור לחזור לביתו, כן? נגיד יתנו לו גם עוד קצת יותר מה-200 זוז בשביל כסף גם לחזור הביתה, יאכל אותם מיד, כן? ויגמר לו הכסף, ונמצא חוזר חלילה. זאת אומרת, אז כל פעם הוא ילך, יחזור הביתה, עוד פעם, הוא הרי יאכל קצת, יהיה לו פחות 200 זוז, עוד פעם עכשיו יצא לדרך. זה לא הגיוני. לפיכך מותר לו לקחת כל מה שיתנו לו עד שיחזור לביתו. בסדר? לא משנה עכשיו כל ה... אבל בעיקרון, העיקרון של התשובה הראשונה של הרדב"ז, כן, כיצד יכולים לטול יותר מ-200 זוז? תשובה ראשונה, כל מה שאוספים נחשב בבת אחת עד שיחזרו לביתם. זו התשובה הראשונה של הרדב"ז. תשובה שנייה של הרדב"ז, ועוד יקטה מאחרינה, ולא אמרינן מי שיש לו 200 זוז לא יטול מן הצדקה, היינו מקופה של צדקה, או מהיחידים בתורת צדקה. שהרי בעל הבית הנותן לעני זה, לא ייתן לעני אחר, ונמצא גוזל את העני. אבל בנידון דידן שהכל יודעים שיש לו יותר מ-200 זוז, הוא מחזר משום פרנסת אשתו ובניו, נותנים לו בתורת מתנה ולא בתורת צדקה. וכן מעשים בכל יום בכל קהילות הקודש. אומר, יש חילוק. יש הבדל בין צדקה לבין מתנה. מה שאמרנו שאסור לקחת יותר מ-200 זוז זה בתורת צדקה. למה? כי האדם, הוא יודע, צדקה, יש לי סכום שאני נותן לצדקה. כמות מסוימת שאני יכול לתת צדקה. עכשיו, אם עכשיו אתה תמשיך לקחת, זה יבוא על חשבון עניים אחרים. אז לכן הגבילו 200 זוז, זה סכום שהאדם צריך שיהיה לו לשנה, בסדר? אבל... אם אתה כבר אומר עכשיו, תשמעו, יש לי 200 זוז, אבל מה, אני צריך פה עוד כסף עכשיו, כי אני יודע מה, אני צריך לשלוח את הילדים שלי לחוגים. אנחנו רואים רגילים כבר, מה לעשות עכשיו אני יכול לתת להם, בשביל זה אני צריך, זה לא לצדקה. אז עכשיו אפשר לתת לו בתורת מתנה, בסדר? אבל מה, זה אסור לתת את זה, מה שאומר הרדב"ז פה בהמשך, צריך להיזהר, להזהיר את גבי הצדקה שלא ייתנו להם מקופה של צדקה, כיוון שיש להם יותר מ-200 זוז, שימצאו גוזלים את שאר העניים. זאת אומרת, יש קופה של צדקה בעיר, שמשם עושים את כל... עכשיו, הגבי של צדקה, כשהוא נותן לאדם כזה, אז עד 200 זוז הוא יכול לתת לו מהקופה. יותר מ-200 זוז כבר אסור לתת לו מהקופה של צדקה, כי זה כבר לא בגדר צדקה. זה לא לתת לו ממתנה נפרדת. אם יש אנשים טובים שרוצים לתרום מעבר, שיתרמו, אבל קופה נפרדת כבר.
ואת האלף הוא יכול לתת לו
ישר מהקופה צדקה? בואו נראה. ואם אין לו 200 זוז, ויש בקופה של צדקה מאות הרבה ורצו הגבאים ליתן לו אפילו מתנה מרובה, מותר. בסדר? כי אז הוא עדיין מוגדר עני, והוא יכול לקבל צדקה שלו יותר מ-200 זוז, אבל מכל מקום צריך שידקדקו בדבר, שלא ידחיקו את שאר העניים אשר באים. זאת אומרת, זה פה צריך כבר חוכמה של הגבאים, לראות שלא נותנים לעני 1,000 זוז, ופתאום עכשיו מגיע עני אחר ואין לו כלום. בסדר? פה צריך חוכמה, אבל אם יש באמת כמות גדולה בקופה של צדקה, ויודעים, יש מספר מסוים של עניים, ועכשיו מגיע איזה מישהו מארץ רחוקה ורוצים לתת לו בבת אחת, יכולים לתת לו גם 1,000 זוז מהקופה צדקה, אם זה לא יפגע בשאר העניים. בסדר? אז התשובה השנייה של הרדב"ז מה היא? אומר, עד 200 זוז יתלו בתורת צדקה, ולאחר מכן ימשיכו ליטול בתורת מה? תשלימו, אני מה? בסדר, כמו לילדים. טוב, מה ההבדל בשתי התשובות של הרדב"ז? תשובה ראשונה, כל מה שעושים עכשיו בבת אחת עד שהם חוזרים הביתה. תשובה שנייה, עד 200 זוז הם עושים בתורת צדקה, ולאחר מכן בתורת מתנה. קודם כל, המקור שהביא הרדב"ז, תראו במקור הבא בית ספר, נסיים פעם רגע לשלוחת, מי שיש לו 200 זוז לא יטול את שלב פעם עשר עני. אבל הוא עדיין עושה דינה, אפילו אלף אותי לא כאחד, הרי זה איתו, בסדר? זה המקום שהוא מסתמך על התשובה הראשונה שלו. טוב, אז מה ההבדל בין שתי התשובות?
איך אתה מגדיר אני?
מה הכוונה?
בשני, הרי בראשונה הוא נחשב אני כל הזמן שוב, אז אני רואה את המשני, כבר באמצע הוא לא נחשב אני, אבל זה בתור הזמנה. אז עכשיו, איך אתה מגדיר אני? בראשונה הוא מגדיר אני כל... לא יודע... נראה לה שזה אומר, מי כל עוד הוא לא בבית, הוא נחשב אני. השנייה אומר, כל עוד אני לא מתת את זה, בואי יש לך מתת את זה, הוא באמת לא אני, אבל הוא מקבל את זה. אז יש לי, זה שהוא לא בבית, או זה שיש לו מתת את זה?
טוב, אתה אומר טוב. אתה אומר, קודם כל אתה מגדיר, שלב ראשון מה שאמרת, שהמחלוקת בין הפירושים הם בהגדרת המושג אני. בסדר? מי הוא אני? זה הגדרה טובה. קודם כל, השאלה מי הוא אני? אתה אומר פה, לפי פירוש א', לפחות פה, בוא נגדיר רגע קודם כל כאן, אחרי זה ננסה לצאת להגדרה יותר כללית. אתה מגדיר, בוא נתחיל רגע מב', ואחרי זה ננסה להגדרת א', ב', לכאורה יותר פשוט, מה הגדר של אני? יפה. מי שאין לו 200 זוז. נכון, לפי ההגדרה, התשובה השנייה, אני זה מי שאין לו 200 זוז, ולכן עד 200 זוז אתה יכול לקבל מהצדקה, אחרי זה כבר אתה לא יכול לקבל צדקה, אתה כבר לא מוגדר אני. אתה יכול לקבל רק מתנות. בסדר? לפי תשובה א', מי הוא אני?
מי שיוצא מהבית, אני קוראים לך זוז.
מי שיוצא מהבית, יוצא 200 זוז. צריך לצאת מהבית, וגם
כשיוצא
מהבית,
אתה
קוראים 200 זוז.
אוקיי.
אם יוצא מהבית עם יותר 200 זוז, זה לא אני.
זה נכון. כן, זה נכון לגבי התשובה הזאת, אבל אתם מבינים שזו הגדרה יותר נקודתית, כאילו שהתאמתם אותה ממש לתשובה. נסו להגדיר הגדרה יותר כללית. גם אם היא לא תהיה מדויקת, כאילו, גם אם היא לא תבטא בצורה ברורה את התשובה הזאת, אבל הגדרה כוללת שתתאים אולי למקרים נוספים.
אולי זה אדם שכאילו הוא יוצא ממתי זאת לאסוף כסף. אז עד שהוא לא יכול לחזור אותו עם תחום כאילו... נורמלי שאפילו יכול להמשיך לצאת ממעגל העוני, הוא עדיין נקרא בתור עני. כי אם הוא לוקח 250 אז חוזר בעד השיעור, יש לו 150 אז...
אוקיי. במה זה תלוי נגדיר את הגדרת העני לפי זה?
במקום.
למה זה לא במקום?
בבית. הוא יצא בבית וחזר לו.
אוקיי. בוא נגיד מה אנחנו כן רואים, שזה לא תלוי ב-200 זוז, בסדר? זה לא הגדרה אובייקטיבית של 200 זוז, בסדר? בוא נגיד רגע דרך השלילה. עוד מעט נוסיף עוד משהו, אבל לא יותר מבואו. אבל זה אתם מסכימים שזה לא תלוי ב-200 זוז. בסדר, נכון? זה לא הגדרה אובייקטיבית. לא תלוי בהגדרה אובייקטיבית. של 200 זוז. לא דווקא. לפעמים זה כן יתאים לזה, אבל זה לא דווקא. מה זה?
כאילו לא כל רגע, אני יודע איך להקריא את זה, אבל לא כל רגע אתה מודה כעכשיו הוא אני, עכשיו הוא אני, עכשיו יש לו 201, זה לא כל, כאילו זה לא קשור לזמן שעכשיו אתה, לא יודע כל רגע אם הוא אני.
כן.
אני יודע איך להגיד את זה בדיוק, זה עניין של, זה לא עניין של זמן, זה של איך שאנחנו רואים את זה.
אוקיי. בסדר, בואו נראה את, את המקור הבא, והוא אולי יעזור לנו יותר להגדיר. רבי יונתן, הבבא קמא. אני ככה זה כתוב במיטב הארץ, יכול להיות שזה רבי יונתן מילוניל, נראה לי, בסדר, זה מראשונים, רבי יונתן, רבי יונתן מילוניל, זה מי שמכירים, אבל לא היה כתוב ככה, אני מאמין שזה הוא, אבל... ואין הוא תמה, מי שיש לו 200 זוז לא יתוללקת שכחה בפער מעשר אני, למה? דקים לו רבנן, דדה לו ב-200 זוז, ואין הוא פשיטה בכל שנה. וכיוון שיש לו בשעת הלקט כדי להתפרנס, עד שיבוא לקט אחר, לא יתול מלקט זה. כן? למה חז"ל הגדירו 200 זוז, שמי שיש לו 200 זוז לא יתול מלקט שלך בפאה? כי 200 זוז הם הגדירו, הם בדקו כמה, מה הסכום שמספיק לפרנסה מינימלית למשך שנה. ואז אמרו, אם בשעת הלקט של השנה יש לך 200 זוז, אז אם אתה תצטמצם ולא תבזבז את הדברים האחרים, אז זה יספיק לך ללקט של השנה הבאה. לכן אסור לך עכשיו לטול מלקט שלך פאה, כי זה יבוא לו דרך חשבון עניים אחרים שלהם אין מה לאכול. לך יש מה לאכול. בסדר? אז זה האום גדם כביכול שחכמים עושים. דאחי אמרין, ענה מגבי תמחוי. מי שיש לו מזון שתי סעודות, לא יטול מן התמחוי. לפי שהתמחוי נקבע בכל יום. מי שיש לו שתי סעודות, לא יטול מן התמחוי. וכולו חתמך. בעצם מה מרבים אותם? תחשבו רגע על מציאות, מישהו שאין לו מזון שתי סעודות. מהתמחוי, מותר לו לקחת או לא?
לא.
אסור לו לקחת. מהלקט שלך בפאה?
אסור. כן.
מותר לו.
יש לו 200?
יש לו רק שתי סעודות. אין לו 200, יש לו רק שיעור לשתי סעודות. אז תמחוי אסור לו לקחת, אבל לקט שלך בפאה מותר לו לקחת. עכשיו למה? זה שני דברים שהם מיועדים לעניים. נכון? אז למה זה מותר וזה אסור? הוא אני או לא אני? הוא אני, נכון? אין לו 200 זוז. אז אם הוא אני, למה לא נותן מהתמחוי? כי יש לו שתי סעודות. אז מה ההגדרה?
שאלה כמה הוא אני.
אז מה ההגדרה של אני?
שהוא יכול לעשות מעמד על החלוקה הבאה של מה שזה לא יהיה.
אז אתה עכשיו לוקח עוד קצת, אבל עדיין זה הגדרה נקודתית, זאת אומרת... עכשיו נמצא עוד מקרים, תצטרכו להגדיר את זה עוד יותר טוב. אני מחפש הגדרה כללית שהיא לא תצטמצם רק למקרים שראינו עד כאן. תנסו להוציא את העיקרון. תנסו על זה דוגמה עד החלוקה הבאה, בסדר. אבל תנסו להוציא את העיקרון.
שהוא לא יכול לחיות
במה
שיש לו כרגע.
לא יכול לחיות. למה הוא יכול לחיות? מי שיש לו שתי סעודות, הוא יכול לחיות עד מחר.
עד מחר.
נכון. אז למה, בסדר? אז למה לקט שלך בפאה הוא לא יכול לקחת? יכול לחיות עד מחר. מחר לא יהיה לו שהיא ככה.
הוא יכול לקחת את זה שלך עוד פעם. אה, לא יכול?
הוא יכול לקחת, שאלה אם הוא יכול לקחת. תמחו, הוא לא יכול לקחת, למה? שאומרים, יש לו מה. לקט שלך פה הוא לא יכול, אז מה ההגדרה?
לקט שלך זה יותר לטווח ארוך. שתי סעודות זה לטווח קצר.
אוקיי. אז מה הגדרה?
כמו שלא נקרא עניים, לצורך ההגדרה
אתה אומר, אני מגדיר אני לפי באופן סובייקטיבי לדבר שבו אני נוגע. תלוי במה, תמחוי, לעניין תמחוי, אז אני מוגדר מה שעושה סעודות. לעניין נגיד שלך בפעה, אני מוגדר אם יש לו 200 זוז. זאת אומרת, בכל מציאות, אני בוחן תעני לא בהגדרה אובייקטיבית, אין הגדרה מהותית של אדם העני, אלא על פי הצורך ולפי המציאות שאני נמצא בה. האם הוא עני למציאות הזאת או לא? בסדר? אז אם עכשיו נלך לפי העיקרון הזה, יכול להיות אדם שיש לו הרבה הרבה כסף בבית, אבל עכשיו הוא נחשב עני, למה? כי עכשיו הוא רחוק מהבית. אז עכשיו הוא יכול לקחת, גם מהצדקה הוא יכול לקחת יותר. נכון? לפי התשובה הראשונה, רק לפי התשובה השנייה של הרלב"ד, אז אסור לתת לו עם קופת צדקה מעבר ל-200 זוז. לפי התשובה הראשונה, לא. למה? כי אם הוא עדיין מוגדר עני כרגע, כי הוא רחוק מהבית שלו, אז אני יכול לתת לו בתורת צדקה, כי כרגע הוא נחשב עני. זאת אומרת, הגדרה סובייקטיבית על פי המציאות מה?
הרגעית,
כן, הנידונת העכשווית או כל מה שזה. בסדר? אז יש לנו בעצם מחלוקת, האם יש לנו הגדרה אובייקטיבית לאני, או שאני נבחן על פי המציאות כרגע שלפני. אז, מה?
יש חקירה כזו?
הנה, עכשיו כתבנו, אז עכשיו יש. אתה שואל אם יש באחרונים? אני חקרה, לא... אני לא יודע אם זה נכנס לאיזו חקירה, אתה רוצה לשאול. בכל אופן, אז התשובה, ההגדרה הזאת אמרנו, היא מתאימה, נכון? לתשובה הראשונה של הרלב"ד. אני מוגדר על פי כל מציאות ומציאות. אז מכיוון ש... מה זה?
למה באמת א' מתאים להגדרה הזאת?
מכיוון שהם יצאו מהבית, ועכשיו הם רחוקים מהבית ואין להם כסף, אז... מה?
יש לו כבר יותר מתי. עכשיו הוא כבר לא עני.
בגלל שהוא יצא לאסוף, הרלב"ד בעצמו אמר, מה הוא אמר? כן, הוא יוצא להביא דרך לביתו. עכשיו, אם הוא יחזור, אם אתה תבדוק רק מה עושה בשביל לאכול עכשיו, זה יחזור הבית לאכול ומיד יצטרך לפעם לצאת לדרך. בסדר? הוא הזכיר, מכיוון שעכשיו הצורך שלו הוא לאסוף דרך לביתו, אז אתה... אתה נותן לו גם לעבר לגדר של 200 זוז, כי זה לא כמו אני, 200 זוז, למה אמרנו 200 זוז? כי מי שנמצא בבית שלו עכשיו, יש לו 200 זוז, הוא יוכל, הוא צריך שהוא ייקח עוד. אבל הוא עכשיו יצא למסע בשביל הסוף, זה המקור פרנסה שלו, זה לא ליד הבית. אז עכשיו אתה מחשב אחרת גם את 200 זוז, למה? כי בגלל שהדרך שלו להשיג אותם זה לצאת רחוק מהבית. אז פה זה לא יודע לפי 200 זוז.
אבל אין את האפשרות שיתנו לו גם את הדמי נסיעות מלבד 200 זוז. אתה רואה שהמגדרה של 200 זוז בעצם
לא... זה לא רק הדמי נסיעות. הצורך פה הוא אחר.
אז למה 200 זוז? אז יגידו לו 1,000 זוז, לא יודע.
אז לא יגידו לו. 200 זוז זה הגדרה בצורה רגילה. פה הוא יכול, פה אין הגדרה, אפילו יותר מ-200 זוז. אין פה הגדרה.
אבל זה טוב שאפילו ב-200 זוז הוא נחשב אני ב...
אין הגדרה פה אין הגדרה של 200 זוז.
לא, אין הגדרה אפילו של עני.
לא הבנתי.
אין הגדרה כאילו, אוקיי, הוא עבר את הרף הזה יותר לא נותנים.
נכון. למה? איך אתה יכול לתת לו מקופה צדקה? כי אתה מגדיר אותו כעני.
למה הוא נחשב עני כשיש לו 1,000 זוז?
בגלל שהצורך שלו הוא להשיג הרבה כסף עכשיו כדי לחזור הביתה ולפרנס את המשפחה שלו.
אז כמה?
לא יודע, שאלה אחרת כבר עד כמה, אבל אין הגדרה פה, המשנה לא הגדירה עד כמה. אם לתוך העניין עכשיו הוא הלך עכשיו פה, אז זה תלוי סתם, זה כבר שאלות כבר, תלוי פרנסי הקהילה, אז הרב של עיר עכשיו יבוא ויבדוק, אם יראה שהוא אסף מיליון שקל, והוא אוסף עכשיו בשביל לקנות וילה, אז הוא יגיד, רגע, תעצרו, אל תיתנו לו. את זה המשנה כבר לא הגדירה, המשנה נתנה הגדרה כללית, במציאות רגילה. אין פה סוף להגדרות. אם עכשיו מישהו יוצא, כי לילדים שלו אין סמיכות בבית ואין תנורים ואין אוכל, אז הוא עכשיו יכול לאסוף סכום יותר גדול. אם הוא אוסף גם כי יש להם חובות עכשיו של עשרות אלפי שקלים, הוא סכום יותר גדול. אין פה הגדרה. ההגדרה פה היא נובעת מהמציאות. הוא עכשיו יצא. הוא יצא רחוק מהבית בשביל לעשות כסף בביתה, כי יש לו כל מיני צרכים בבית, אני לא יודע כרגע מה. זה לא מצב שעדיין נמצא בבית שלו, ועכשיו הוא צריך לפתור את בעיית הפרנסה של הבית, זאת אומרת, מצד האכילה. אז הגדרנו 200 זוז. הרי גם במשנה של 200 זוז, אם יהיה מישהו עכשיו שנקלע לחובות, אז יכול להיות שנגיד אחרת. בסדר? כמו שעולה מדברי בנו יונתן. תמכו לי עכשיו כשהבעיה לפתור שאין להם ארוחה חמה להיום, אז זה שתי סודות, זהו, אל תיקחו יותר. כשהבעיה שלכם לפתור למלא את המחסנים עד לקיץ הבא, אז זה 200 זוז. עכשיו, אם יש לכם חובות, היא הגדרה אחרת. אבל פה, בגלל שהוא יצא מהבית למסע צדקה, אז אין הגבלה. כמובן שגם פה, כאילו, אסור לו לעבוד עכשיו על הציבור, וכשהוא כבר עושים כסף כבר הרבה מעבר, הוא קונה בשביל הטלוויזיה פלזמה, אז זה כבר בעיה, בסדר? אבל לכאורה, הנקודה פה שאין פה הגדרה, אין הגדרה, כי זה נקבע על פי הצורך. אדם שיצא למסע הצדקה, מסע בשביל שוכל לפרנס את המשפחה שלו, כן, אוי לכזאת פרנסה, אבל זה הפתרון שלו כרגע, אף אחד לא יזדקק לזה. אז הוא, אין לו הגבלה, הוא מוגדר עני, כי זה הצורך שלו, בסדר? ולעומת התשובה השנייה, שלא, 200 זוז, זה מה שמגדיר עני. אז התשובה הראשונה יותר מובנת לנו, כן? יש לנו, הכל נקבע לפי הצורך. אז חכמים יגדירו 200 זוז, זה עניין לקצ'יחה ופעה למשך שנה. תמכו, יגדירו שתי סעודות, ואדם שיוצא לכזה מסע, אז אין לו הגבלה. מה הנקודה השנייה של ה-200 זוז? אז הרב אצל אמר מושג, כדי שלעזור לנו להבין, כמו הגדרה כזאת שיש איזה שבט עניים, כן? כביכול יש איזה הגדרה שכדי להיקרא עני באופן אובייקטיבי, זה הגדרה אובייקטיבית שמי שאין לו 200 זוז. לא דיבר על השיעור למה דווקא 200 זוז, בסדר? אבל זה הגדרה בפשטות, אפשר גם לקראת רב דיבר בן נתן, זאת אומרת שמי שאין לו 200 זוז זה פרנסה של שנה, הוא מוגדר עני. מי שהפרנסה, מי שיש לו לשנה הקרבה אוכל והוא רגוע, הוא לא מוגדר עני. אם נהיה שם פרוצר בן נתן, כן? אבל לאו דווקא. מי שאין לו 200 זוז, הוא מוגדר באופן אובייקטיבי כעני. ולכן ברגע שיש לו את זה ביד, הוא כבר לא עני, הוא כבר לא יכול להיות מוגדר כעני, כי זה לא נבחן על פי הצורך. יכול להיות שהוא צריך הרבה יותר, יש לו חובות, יש לו עוד הרבה דברים, אבל עני הוא לא מוגדר. יש לך חובות, תבקש מתנות, אבל לא צדקה. בסדר? כי עני זה הגדרה אובייקטיבית. בסדר, בעצם מה יוצא לנו? השאלה האם אני, מה שתארו פה בגדול, אבל האם אני זה הגדרה מוחלטת, או שזה נבחן על פי כל מציאות ומציאות? זה בעצם השאלה. מכאן עכשיו נחזור לחוב רבי אליעזר החכמים. הביטוי של חכמים, אני היה באותה שעה. מה הוא אומר לנו?
אובייקטיבי.
אני זה לא הדרגה הגדרה אובייקטיבית. אני זה דבר שצריך לבחון אותו על פי כל מציאות, על פי כל עניין, על פי הצרכים. אתה לא יכול להגדיר מישהו שהוא מוגדר כעני מוחלט או לא. לכן, אם הוא, לכן אומרים לרבי אליעזר, כשהוא עכשיו היה במסע הזה, בעל הבית הזה, כשהיה רחוק מביתו, והוא צריך לקחת לגבי שכחה ופעה, אז אני, רבי אליעזר מגדיר אותו, בוא נבדוק אם הוא עני או לא, אם יש לו בבית יחטה, אז הוא לא יכול להיות עני האדם הזה. חכמים אומרים, לא נכון. הוא היה עני באותה שעה. עני זה דבר שהוא סובייקטיבי, כן, באותה שעה. באותה שעה זה כבר שזה ביטוי פה סובייקטיבי, טוב לפי הזמן, טוב לפי המציאות. ורבי אליעזר אומר, זה לא דבר סובייקטיבי, זה דבר אובייקטיבי. הוא לא עני, הוא בעל הבית, כן?
אז איך הוא יכול לקחת?
הוא צריך עכשיו, אם הוא לא ייקח הוא ימות.
אבל אז צריך, אז גוזר או לא גוזר?
אז חכמים הגדירו, יש לי כוח לחכמים להפקיע, נכון, ממון. אז הם הגדירו, עכשיו אני נותן לו כאילו הלוואה מכספי עניים, שיוחזור לביתו, צריך לשלם לעניים.
רבי אליעזר.
רבי אליעזר, כן. לפי חכמים הוא עני, הוא ממש עני, אז אין בעיה.
אבל כתוב מה אמרנו לפי תורת מתנה.
מעבר ל-200 זוז.
זה אחד.
עד 200 זוז הוא עני אובייקטיבי.
הוא צריך
לחזור, הוא לא צריך לחזור את המתנה הזאת. כי פה הוא לוקח מלכת שכחה ופאה. זה כמו מי שלוקח מקופת צדקה כביכול. כי נגיד, אם ניקח את הרגבה, אז נגיד, מה קורה עכשיו אם הוא מגיע ואין אלא רק קופת צדקה? יכול להיות שפרנסי יגיד לו, תקשיב, אנחנו נותנים לך מעבר ל-200 זוז מקופת צדקה, תגיע לבית, תשלח לנו צ'ק פה לקופת צדקה בחזרה. הלוואה, מעבר למתי זוז, תוכל הלוואה. אותו דבר, בגלל שזה לקט שכחה בפה, שזה שייך לעניים, אז הוא זה כבתורת הלוואה. רוצים לתת מתנות, אם יהיה פה עכשיו מישהו שהוא עומד לידו, יכול להגיד פה, אתה יכול לתת לי מתנה, או לתת לי הלוואה, או מתנה, או משהו אחר. זה כבר עניינים אחרים. אבל פה מדובר על קופת צדקה, לקט שכחה בפה. בסדר, לכן הוא אומר שזה... מהקופת צדקה הוא לא יכול לקבל רק בתורת מתנה. תורת הלוואה זה משהו אחר. בסדר? זה כבר שאלה, אם מותר להלוות מכספי עניים, יכול להיות שכן. אם עכשיו אין צורך לעניים ידי, אז אפשר להלוות ושיחזיר אחר כך. בסדר? זה עוד דבר. בסדר? מכל מקום, אז שוב, אז ההקשבה פה, כשמקשבים טוב ללשון של חכמים, עצם המושג הזה, זה מושג שרבי אליעזר חולק עליו במהות, הוא לא יכול להגיד אותו. אני באותה שעה, אין כזה דבר. אני זה מציאות אובייקטיבית. זה לא דבר שהוא מוגדר לפי זמן, לפי צורך. מה המשמעות, המקור שאנחנו רואים את הכיוון הזה שאני זה מציאות אובייקטיבית, זה המקור הבא מלידה. זה דבר שרבי חנינא בר פפא, אותו מלאך הממונה על ההיריון, לילה שמו ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זמת עליה, גיבור, חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני. אנחנו מבינים שיש מושג של אנשים, לפעמים עוני עושר זה דבר שנובע מכל מיני מקרים, בסדר? אבל לפעמים אתה רואה אדם שהוא העשיר גדול, ופתאום עכשיו נפלו לו עסקים, עכשיו הוא כאילו עכשיו עני, אבל באופי הוא מהות של עשיר, והוא גם ידע לצאת מזה ואחר כך לחזור לצמח עוד פעם, לא תמיד, אבל לפעמים כן. אבל יש אנשים שבמהות הם עניים, הם מתנהגים כמו אני, יכול להיות שיש להם מזכורת כמו מישהו אחר, אבל הוא ידע לחלק את האדם בתבונה, והוא לא ידע. או שהוא ידע לאסוף את עצמו ולקחת את הכוחות וללכת ולעבוד ולפרנס בכבוד את המשפחה שלו, והוא איזה מסכן כזה, והוא נולד להיות עני. זאת אומרת, לפעמים, במציאות, העוני הוא מהות, אדם שנולד, זה הניסיון שלו בעולם. הנשמה הזאת ירדה לעולם כדי לעבור ניסיון של עוני. ויש נשמות שירדו לעולם לעבור ניסיון של עושר. וזה במהות, המלאך, כן, עומד לך, הקדוש ברוך הוא אומר, האדם הזה, הנשמה הזאת שיורדת, מה נגזר עליה להיות? גיבור או חלש? אני או עשיר? אז אני פה מבטא איזושהי מהות אובייקטיבית, זה לא נבחן על פי איזה מקרים ועל פי איזושהי מציאות. בסדר? אז אם אני מבין שאני איזו מציאות אובייקטיבית, אז מה ההגדרה שלה? מה ההגדרה של המציאות האובייקטיבית? מי הוא מכלל באותו שבט עניים, באותו מציאות אובייקטיבית? אז חז"ל הגדירו 200 זוז, יש מקום לעיין שוב מה העניין השיעור של 200 זוז. אבל אני מבין שזו הגדרה אובייקטיבית. ואם אני אומר שלא, אני זה תוצאה של כל מיני מציאויות, כל מיני מקרים. יכול להיות מישהו שהוא עכשיו עני, עוד כמה זמן פתאום הוא יעשיר, או כל מיני מקרים לדברים שקורים. אז זה לא הגדרה אובייקטיבית. אז עכשיו אני צריך לבחור כל דבר לפי עניין, לפי הצורך, לפי עניין, תמכו עכשיו, יהיה לו ככה. לקצת מפאה יהיה לו ככה 200 זוז. ועוד כל מיני, יצא מהבית למסע צדקה ארוך, אז אין לו הגבלה. כי עכשיו הוא מוגדר, כל המסע הזה מוגדר בהגדרה של אני. כי אני מוגדר אני לפי מה שהבוטה שם. בסדר? אז ככה רב את המדברת המחלוקת. בסדר? אז מה שיצא לנו קודם כל, נקודתי בשיעור הזה, זה שתי הגדרות לעני, נפקא מינה בשתי תשובות הרדב"ז.
למה נפקא מינה? אני מסכים עם חכמים, לא? אני מסכים שאני רק עם נפקא מינה אחת.
לא. הרבה פעמים כשאנחנו מוצאים חקירה, אז אתה מוצא שהחקירה הזאת נכונה לדוגמה. יכול להיות שאותה חקירה תהיה גם במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, וגם במחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. בסדר? נגיד. או במחלוקת בית שמאי ובית הלל. סתם, בסדר? עכשיו יכול להיות שלמרות שבית הלל ורבי מאיר הם באותו כיוון בחקירה, אני אפסוק כמו בית הלל אבל לא אפסוק רבי מאיר. זאת אומרת, זה לא שכל חקירה עכשיו, בכל הש"ס עכשיו כל מי שסובר אותה נפסק הלכה כמותו. כי תלוי בכל מקרה, זאת אומרת, יכול להיות שפה זה הצד הנכון בחקירה, אבל שני הצדדים הם אמיתיים. יש אמת בשני הצדדים, יש אמת בלהגדיר אני בצורה אובייקטיבית, ויש אמת גם לפעמים שאני מוגדר לא בצורה אובייקטיבית. בסדר? זה שני הדברים נכונים. השאלה איך אני פוסק בכל עניין. אז יכול להיות שבשאלה של הרדב"ז אני אפסוק דווקא לפי ההגדרה הזאת, בסדר? שזה מתאים לזה שאני זה טוב עם 200 זוז. אבל פה אני אפסוק כדעת חכמים, שאני, שבעניין הזה אני פוסק, אני באותה שעה, זה, או לא משנה, לפעמים את הכל. בסדר? זה חשוב, זה חשוב כי הרבה פעמים אנחנו רואים שלוקחים חקירה ומסבירים, מביאים הרבה דוגמאות של מחלוקות ראשונים, מחלוקות, אבל פתאום אתה רואה שאני פה פוסק כמו הרמב״ם ופה אני פוסק כמו הריטב"א, כשהם צדדים הפוכים בחקירה. בסדר? כי זה לא מחייב עכשיו שאני אלך בצורה גורפת לכל אורך ה... בסדר? כשאני מוצא באותו ראשון, באותו זה, שני צדדים, ושם עד לפעמים יכולה להיפתר לי סתירה, וגם שם לפעמים מתרץ, זה נכון, גם הוא בעצמו מסכים שיש צד כזה וצד כזה, הוא אומר, פה זה הצד שנפסק, ופה זה הצד שנפסק. בסדר? טוב, אבל מה שקיבלנו לקראת הזה, של שוב, במחלוקת השנה סימנית, צריך להקשיב טוב ללשון, שפה הלשון המיוחדת, הרבה זה לכאורה לשון פשוטה, כן, אני אשלם, אין פה משהו מיוחד. אבל לשון חכמים, שמישהו יש פה ביטוי מיוחד, אני העבודה שעה שמחדשים, יש ביטוי סובייקטיבי לאן, לפי הזמן, לפי המקום, לפי המציאות, ואולי אני מבין שרבי אליעזר מתכוון שאני זה מציאות אובייקטיבית. טוב?
אבל עדיין אפשר להגיד את זה בלשון יותר ישירה, לא?
מה?
רבי אליעזר אומר, אינו נחשב, אני אלא מי ש... כאילו, מי שאין לו מתי מזוז, אני מי ש... מי שאין לו מתי מזוז, אני מי ששאין לו מתי מזוז, לא אני. וחכמים אומרים,
לכאורה לרבי אליעזר זה מאוד סיבוך למה שהוא רוצה להגיד. בוא נגיד הפוך, אתה מבין למה חכמים לא אמרו, לא ישלם, פטור מתשלם?
כן,
הם רוצים להגיד יסוד, שאני זה תלוי במציאות סובייקטיבית. בסדר, אז זאת הדרך כאן שהם יחלקו בצורה הזאת שאני אבין כבר מה דעת רבי אליעזר. שרבי אליעזר עכשיו יכתוב את כל הסיפור הארוך הזה, זה... זה כבר יכול מאוד לסבר, כאילו, כן? יש גם צד של קיצור במשנה בשביל להגיד את הדין, או שפה אני אוסיף קצת מילים כדי להגיד, אבל רבי אליעזר אומר את הצד שלו, כאילו הוא מתחיל מהנקודה הזאת, הוא בעל הבית. זה ככה, האמת שזה גנות קצת מה שרבי אליעזר אמר גם כן, כן, הוא אומר בעל הבית, הוא קורא לו בעל הבית. בסדר? אז זה גם קצת רמוז במשפט שלו, הוא בעל הבית, זה כבר אמרתי את הכל, מבחינתי הוא בעל הבית, הוא לא אני. כל משבת יש לנו בעל הבית מול העני. אני קורא לו בעל הבית. ולכן הדין שלו שהוא שלם. חכמים אומרים, אני היה באותה שעה. בסדר? אז עכשיו בשביל להגיד את כל הסיפור האורך, זה לכאורה לא תרצו מספיק, כאילו זה שאומר, בעל הבית יצא, כן, אנחנו איך המשנה פותחת. בעל הבית שעבר מקום לבוא, בעל הבית, בסדר? יכול להיות שאם חכמים היו מגדירים את זה, הם לא היו קוראים לו בעל הבית, כן, היו קוראים לו... אדם שיצא ממקום למקום, כולה, פטור משלם, כי אני היה באותה שעה. וככה הרבי יכול להסביר את הדבר. טוב, מה שאתה? עובדי
חמשנה לדבר במקרים, זה גם כאילו...
מה זה?
עובדי חמשנה לדבר במקרים, ולא בכללים.
לא, אתה שואל, אבל למה רבי אליעזר לא אמר, שלא הייתה בכלל?
אה? לא.
אתה שואל, אתה שאל, בסדר, המשנה
היא בכלל. אולי, גם עוד את התשובה אולי. שדרך המשנה, אבל זה דבר במקרים, זה לא בכללים, רוב הפעמים,
כן, אבל כנגד זה חכמים באים להגיד הלשון המיוחדת, ומתוך זה אני מבין גם מה עומד לו רבי אליעזר, מה ההגדרה. טוב, עד כאן.
סליחה שמסתי עליך.